כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, ב' בחודש אדר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף ל"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. משנכנס אדר מרבין בשמחה, וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר ונורא אל התורה. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם שתי הערות מתוך הספר, מאורות הדף היומי. אודות שני דינים יסודיים שלמדנו בדיני ממונות, כל דאלים גבר ושודה דדיינה. למדנו בסוגיה שכאשר שני אנשים מתעצמים ביניהם אודות בעלות על ספינה, ולכל אחד מהם ראיות שוות לאילו של זולתו, אזי כל דאלים גבר. ומבאר הראש בסוגייתנו, מי שהדין עמו ימסור נפשו להעמית שלו בידו. הגאון רבי נתן גשטטנר מבאר יפה לפי גמרתנו את הנושא הבא. הכתוב בספר דברים פרק למדלת פסוק י"ב, מספיד את משה רבינו עליו השלום ואומר, ולכל היד החזקה אשר עשה משה. מסביר רש"י, כי כוונת התורה היא לשבח את משה רבינו שקיבל את התורה בלוחות בידיו. מה בדיוק השבח לכך שמשה קיבל את הלוחות בידיו? מבאר המהר"ל בגור אריה על פי דברי הירושלמי במסכת תענית, האומר, כי כאשר חטאו ישראל בעגל, היה משה רבינו אוחז תפחיים מהלוחות, והקדוש ברוך הוא גם הוא אוחז תפחיים מהלוחות, ותפחיים נותרו באמצע. כיוון שחטאו ישראל, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן מידו של משה, וגברה ידו של משה וחטפן ממנו. לפיכך אומר המהר"ל, משבחת התורה את משה רבינו על היד החזקה שהתאמץ בהחזקת הלוחות. הרב גשטטנר מתאים את הדברים כי התורה הקדושה אינה ניתנת לחלוקה, כנאמר בתהילים י"ט תורת השם תמימה משיבת נפש. היינו, תורתנו משיבת נפש אך ורק כאשר היא תמימה ושלימה. לפיכך לא הייתה אפשרות שהלוחות יחצו, כביכול בין הקדוש ברוך הוא למשה, אלא אחת דינם, להישאר בידי אחד מהם בלבד. על כך משבחת התורה את משה רבינו, שבזכות מסירות נפשו להתאמץ וליטול לידיו את הלוחות, זכינו בתורת משה. ועוד הערה בקשר לשודה דדיינה. מבואר אצלנו בסוגיה בדף ל"ה, כי כאשר הראה שאדם נתן שני שטרות זהים לשני אנשים, כגון שנתן לכל אחד מהם שטר מתנה על שדהו, אז על בית הדין להכריע כפי הבנתו, כגון מי מהם היה מקורב יותר מחברו אל נותן השטר וכדומה, וכך לשער את כוונתו האמיתית של נותן השטר. בקשר לכך, מעניין להביא את המעשה הבא. לפני שנים רבות חי בבבל יהודי עשיר אשר נהג לנדוד לארצות רחוקות לצורכי מסחרו, ואליו נלווה בקביעות משרתו הנאמן והמסור. והי היום, בעת שהותו בארץ רחוקה, גביר חש לפתע בירה, ובטרם פרחה נשמתו הספיק להפקיד שטר בידי משרתו, ובו כתב, כל נכסי למשרתי המוכשר, אלא אם יתבע בני ירושה, יינתן לבן כמה שירצה המשרת. בנו יקירו של העשיר הבין כי אביו התכוון בוודאי שחספו הרב יועבר אליו, אך לא היה בידיו ובידי מי ממקורביו הרבים לפעול מאומה נגד השטר שהחזיק בידיו המשרת. כאשר הגיע הדיון אל בית דינו של רבינו סעדיה גאון, הציץ רבי סעדיה בשטר ופנה אל המשרת. כיצד הנך מבקש לנהוג בממונו של העשיר? לעצמי אני לוקח את כל הסכום, ולבנו היקר של האדון אני נותן באצילותי 1,000 דינרים. כך אמר המשרת. יפה, השיב רבי סעדיה, תול לעצמך 1,000 דינרים ואת כל הירושה תן לבן אדונך. המשרת כמעט התעלף. והמשיך רבי סעדיה, הרי כך נאמר מפורשות בצוואה. יינתן לבן כמה שירצה המשרת, את אותו סכום שהמשרת רוצה לעצמו, כך ייתול לבן. אלה הם, מוריי ורבותיי, ההערות שלנו, אודות כל דאלים גבר ושודה דדיינה, הערות הלקוחות מספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב לבב. בססון ובעיקר, נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף למדוו ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה עוד פעם השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, ישראל שקנה קרקע מגוי שישב שני חזקה בקרקע של ישראל, באיזו טענה יוכל להשאיר את הקרקע בידו? והתשובה היא, אם איתן הישראל השני לישראל הראשון, אני ראיתי שהגוי קנה ממך, אז הוא נאמן במיגו שהיה יכול לומר לישראל קניתי ממך. שאלה שנייה, לגבי מה אומרים שלא חצוף אדם להחזיק בשינו שלו? והתשובה, לגבי הכותף תמרים מדקל חברו, אבל לא לגבי המחזיק בדקל עצמו. שאלה שלישית, מה הדין במחזיק בקרקע שפירותיה אורלה ומדוע? והתשובה, אינה חזקה כיוון שלא מקפיד בעל השדה על פירות שאינם ראויים לאכילה. שאלה רביעית, מה חידש רבה בדין שקטן המוטל בהריסה יש לו חזקה? והתשובה, שאפילו כאשר יש לו אמא, אין אומרים שהיא הביאתו למחזיק ושכחתו שם, שכן אמא אינה שוכחת את בנה. שאלה חמישית, מדוע אין מחזיקים בקרקעות של ביתו של ריש גלותה? והתשובה, מתוך שמשאירים אינם מוכים במתגוררים בשדותיהם, ועד הרבה, שמחים שישבחום, וכשירצו לוקחים את הקרקע בחזרה בכוח. והביא עוד פירוש הרשבם, שמתוך שהם עוסקים בצורכי ציבור, אין יודעים מי מחזיק בשלהם, וכתב שלא נראה לפרש כך. והשאלה האחרונה על דף למדוו, באיזה מקרה תיצא נפקמינה במחלוקת רב ושמואל? והתשובה, דקל צעיר שמוציא פירות בפחות משנה, ואפשר ללקוט ממנו יבול ג' שנים בפחות מג' שנים. לשמואל זה נקרא חזקה כי יש כאן ג' גדירות בתמרים, ולרב אינה חזקה שכן דווקא ג' שנים צריכות להיות מיום ליום. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, עלו דף למדוו ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע ב' בחודש הדר, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלו דף למד זין ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד וו עמוד ב', בנקודותיים, 5 שורות לפני סוף הדף, ומן המילים, אמר רבי ישמעאל במה דברים אמורים, בשדה הלבן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס, נשמח ונעלוז בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר רבי ישמעאל במה דברים אמורים בשדה הלבן, אבל בשדה אילן, כנס את תבואתו, ומסק את זיתיו, כנס את קיצו, הרי אילו 3 שנים. לומד הבאי מדברי רבי ישמעאל לדברי חכמים, שאפשר להחזיק באכילת פירות אפילו אם אכל כל שנה רק חלק מהאילנות הנטועים בשדה. אומרת הגמרא, אמר הבאי, מידי רבי ישמעאל שאמר שאם היו בשדה שהחזיק 3 מיני אילנות, וליקט את פירותיהם ב3 זמנים שונים, שעולות לו אכילות ל3 שנות חזקה בכל השדה, אף על פי שכל אכילה אינה אכילה אלא בחלק מהשדה, נשמע נלמד לדעת רבנן, שאם היו לו 30 אילנות בשדה שהחזיק בה, הנטועים ממתע 10 אילנות לבית זהה, ובית זהה זה 50 אמה על 50 אמה, נמצא שהשדה שהחזיק בה הייתה בית 3 סעין, ואכל פירות של 10 אילנות בשנה זו, ו10 אילנות אחרות בשנה זו, ו10 אילנות אחרות בשנה זו, הרי זו חזקה, למרות שלא אכל בשנה אחת מכל האילנות הנטועים בשדה. מכל מקום עולה לו לחזקה, מכיוון שאכילת אילנות במקצת השדה מועיל לחזקה גם עבור חלק השדה הנטועים בו אילנות שלא אכל מהם. וצריך לומר, אומר הריטב"א, שהוא הדין אם היו 10 אילנות נטועים בבית זהה אחת, ואכל 3 אילנות בשנה זו, ו3 בשנה זו, ו4 בשנה זו, גם כן הייתה עולה לו לשנות חזקה. רק נקת התנא 30 אילנות כדי לחדש אפילו באופן זה שנמצא שבכל שנה שיער הרבה אילנות שלא אכל מהם, ונחשבים בפני עצמם, אינו מעכב את החזקה אלא הם תפעילים למה שאכל. ובהגעות מימוניות הוא כותב שנקת התנא כך משום שבאופן זה החשבון שווה בכל השנים, שבכל שנה אוכל 10 אילנות. אבל אם היו רק 10 אילנות בבית שאה אחד, אין כל השנים שווים לפי שבשתי שנים אוכל 3 אילנות בכל אחת, ובשנה אחת אוכל ארבע אילנות. ומדובר באילנות ילדות, דהיינו נטיות צעירות ששיעור הפיזור שלהם הוא 10 לביצה. אבל באילנות גדולים אין שיעורם כך, אלא 3 לביצה, כמו שלמדנו לעיל בדף חבב עמוד ב'. כך מאירים התוספות בדיבור המתחיל היו. אבל הרטב"א כותב שגם אילנות גדולים עיקר יניקתם הוא לפי שיעור של 10 לביצה. מה שלעיל מבואר שאילנות גדולים משיעור יניקתם הוא לפי 3 לביצה, היינו רק לעניין חרישה בערב שביעית שהקלו חכמים לחרוש באילנות גדולים כדי שיעור יניקתם. אבל אם היה יותר מביצה ל10 אילנות, אינה חזקה, אלא לפי שיעור הקרקע צריך לאילנות, כך אומר הרשב"ם. אבל תוספות בדיבור המתחיל ממטע הראשון, כותבים שבאופן זה לא יחזיק בקרקע כלל ואפילו כנגד האילנות. והחוסן ישועות כותב שנראה שאפילו באילנות עצמם אין לו חזקה. שכיוון שאין צירוף בין כולם, נמצא שלא יחזיק בכל אילן רק שנה אחת, וחזקה נחשבת רק ב3 שנים. עוד כותב הרשב"ם, שאם היו יותר מ10 אילנות בבית צאה, אינה חזקה כלל, משום שהאילנות סמוכים ביותר זה לזה, ולא יחזיק כמנהג העולם. והתוסון מבארים את דבריו בשם הרשב"א, שדווקא משום שלא אכל כל האילנות בכל שנה, אינו עולה לו לחזקה, כיוון שאפשר שבאותם 3 אילנות, שאכל בכל שנה מאותה בית צאה, היה אילן העומד להיעקר, כיוון שהיו סמוכים וצפופים יותר מדי. אבל התוספות חולקים וכותבים שגם באופן זה קנה את הקרקע. עכשיו מפרש אביי כיצד לומדים מדברי רבי ישמעאל לדעת רבנן שאם היו 30 אילנות הנטועים 10 אילנות לבית צאה, ואכל פירות של 10 אילנות בשנה זו ו10 אילנות אחרות בשנה זו ו10 אילנות בשנה אחרת, הרי זו חזקה. לאו מי אמר רבי ישמעאל וכי לא אמר רבי ישמעאל שאכילת חד פירה, מין אחד של פירות מתוך כמה מינים הנטועים באותה השדה, אבי חזקה לכולו פירה. נחשבת החזקה לכל הפירות שבשדה, אף שלא אכל מהם. ולכן, כשאכל 3 מינים של פירות ב3 זמנים שונים, עולים לו האכילות הללו ל3 חזקה. כיוון שאכילת כל מין נחשבת לשנת חזקה, נמצא שעל ידי אכילת מין אחד של פירות יחזיק בכל השדה, גם בשאר המינים. אך הנמי, כך גם לרבנן בכל שנה שאכל 10 אילנות מתוך 30 האילנות, עולה לו לאכילה הזו גם ל-20 שלא אכל מהם. משום דהני, אלו 10 אילנות שאכל בשנה אחת, אבי חזקה לאני, נחשבים לחזקה גם לגבי אותם אילנות שלא אכל מהם בשנה הזו, והני, וכן אלו 10 אילנות שאכל בשנה אחרת, אבי חזקה לאני, נחשבים לחזקה גם לגבי אותם אילנות שלא אכל מהם בשנה הזו. ומה שנחלקו רבנן על רבי ישמעאל זה רק על מה שחידש רבי ישמעאל שאכילת מין אחד של פירות נחשבת לשנת חזקה. רבנן חולקים וסוברים שרק אכילת פירות של כל השנה יחד נחשבת לשנת חזקה. אבל במה שנתבהר מדברי רבי ישמעאל שחזקה עולה מאילן לאילן ואין צריך להחזיק בכל שנה בכל האילנות, על זה לא חולקים רבנן. כך אומר הרשב"ם. אילו הרי מיגש והיד רמה מפרשים שלרבנן לא מועילה חזקה באופן הזה, אלא אם כל האילנות היו ממין אחד. ובזה חולקים רבנן על רבי ישמעאל. שלרבי ישמעאל עולה חזקה ממין אחד למין אחר, אבל רבנן סוברים שלא מועילה חזקה מאילן לאילן אחר, אלא אם כן היו שני האילנות מאותו מין. עכשיו הגמרא מקבילה את הדין הזה, ואני מילי מה שאמרנו שמועילה אכילת אילנות אלו כחזקה לאילנות שלא אכל מהם, זה רק איכה, זה רק באופן, דלא אפיקו שהאילנות שלא אכל מהם לא הוציאו פירות באותה שנה. אבל אם אפיקו, אם הוציאו גם שאר האילנות פירות ולא אכל מהם, לא הביא חזקה זה לא נחשב לחזקה, כי בכך שלא אכל את הפירות שהוציאו שאר האילנות, גילה שאין השדה שלו, ולכך פחד להחזיק בחזקה גמורה, ולפיכך לא חשש המערער למחות בו. ומדובר באילנות ממין בנות שוח, שחונטים פירות אחת ל3 שנים, ומהכנתה עד גמר הפרי נמשך 3 שנים, ובכל שנה הוציאו הפירות רק 10 אילנות מתוך ה30. ומוסיפים התוסות לדיבור המתחיל איכה, שהרשב"ם מוצרח לפרש כך משום שבשאר אילנות אפילו ב1,000 שנים לא יהיה הדבר זה שמתוך 30 אילנות ילקו בשידפון כל שנה 10 אילנות אחרים. ולמרות שלעיל בדף כוח עמוד ב' מבואר שבחזקה צריך שכשאוכל פרי של שנה זו הפרי של השנה הבאה עדיין לא גדל, ואילו הפירות של הבנות שוח כבר חנתו, מכל מקום כיוון שאינם ראויים לאכילה עד 3 שנים, זה לא נחשב שהם ישנם כאן. והגמרא מוסיפה הגבלה לדין הזה. והוא מה שאמרנו שמועילה אכילת אילנות אלו כחזקה לאילנות אחרים, היינו דווקא באופן דבזה בזוזי, שהאילנות שאכל מהם בכל שנה מפוזרים בכל השדה, ומכל בית צאה אכל 3 אילנות אחרים בכל שנה. והיינו שמשתי שדות אכל 3 ומהשלישית אכל 4. ובזה נחשב שהחזיק בכל השדה בכל שנה. אבל אם אכל בכל שנה 10 אילנות אחרים בבית שאה אחר, לא עלתה לו חזקה כלל, מפני שכל בית שאה נחשב כשדה בפני עצמו, ואין אכילת בית שאה זו עולה לו לחזקה לבית שאה אחר. וגם מה שאמר רבי ישמעאל מדובר באופן זה, שסתם שדה מפוזרים בהדקלים והזיתים על פני כולה. אומר הרשב"א, יש ללמוד מכך שדין זה הוא רק עם האילנות מפוזרים בשדה, אבל כאשר הם רצופים במקום אחד, אינו קונה את כל השדה. אבל כשהם רצופים במקום אחד, אינו קונה את כל השדה. וכן באופן שיש רק 3 אילנות גדולים ואכל בכל שנה אילן אחד בכל השדה, אינו קונה. אבל מקשה הרעבד, מדוע אם הוציא השדה כל שנה במקום אחר, אינו נחשב לחזקה, מה היה בידו לעשות כדי להחזיק? הוא מפרש הרעבד את כוונת הגמרא להפך, שזה שאמרנו שאם הוציאו שאר האילנות פירות ולא אכל מהם אינה חזקה, זה דווקא באופן דבזי בזוזי, דהיינו, שאכל אותם מפוזרים, שבאופן זה אין עולה לו חזקה לפי שאינו נראה כבעלים, אלא אוכל מכאן מעט ומכאן מעט. אבל אם אכל מ10 אילנות רצופים, עולה לו חזקה, אפילו אם הוציאו שאר האילנות פירות ולא אכל מהם. בשיטת הרמב"ם הלכות טוען וניתן פרק י"ב על החיותת, שגם אם הוציאו שאר האילנות פירות ולא אכל מהם, אלא השאיר אותם על האילנות, הרי זו חזקה. אין חזקתו מתבטלת, אלא באופן שהניח לעם לבזוז את הפירות שלא ליקט. זאת אומרת שהרמב"ם מבאר את לשון הגמרא, והוא דבזי בזוזי מלשון ביזה ושלל. דהיינו שאם בזזו את הפירות שלא אכל, אין עולה לו חזקה. אבל אם יניחם כמות שהם ולא נבזזו, עולה לו חזקה אף על פי שלא אכל מהם. אגב דין נטיות שהוזכרו לאל, ממשיכה הגמרא לדון, בדין מתה 10 אילנות בבית שאה לגבי לקוחות שלקחו נטיות וקרקע. אומרת הגמרא, 2 שלקחו ביחד קרקע אחת, וכולה נצרכת לאילנות שבה, אלא שזה החזיק באילנות, אחד קנה רק את האילנות על ידי שעשה בהם קניין חזקה, כגון שנטל מענפיהם, כמבואר לכמן בדף נ"ד עמוד א', שחזקה זו מועילה לקנות אילן כשנעשית לצורך גידול האילן, אבל אם היא נעשית לצורך לקיטת מזון לבהמותיו, אינה מועילה לקניין, וזה החזיק בקרקע, ואחד קנה רק את הקרקע, על ידי שעשה בקניין חזקה, כגון שעדר במעט, כמבואר לכמן שחזקה זו מועילה בקרקע, בדף נ"ד עמוד ב', נחלקו המוראים בדין הקרקע. אמר רב זביד, זה שהחזיק באילנות קנה רק את האילנות לפירותיהם, ואין לו חלק בקרקע, שאם יבשו האילנות, אינו יכול ליטה אחרים במקומם. אף על גב שהקונה 3 אילנות קנה את הקרקע שתחתיהם, כמבואר בגמרא לכמן בדף פ"א עמוד א', זה בקונה אילנות מאחר. אבל כאן ששניים קנו קרקע ביחד, שאחד קנה קרקע ואחד קנה אילנות, כמו שלבעל הקרקע אין חלק באילנות, כך אין לבעל האילנות חלק בקרקע. כדברי הגמרא לכמן דף ל"ז עמוד ב', משום שכל אחד קונה את חלקו, דהיינו מה שהיה בכלל לשון המקח. עוד אומר רב זביד, וזה שהחזיק בקרקע קנה רק את הקרקע ואין לו חלק באילנות ובפירותיהם. מתקיף לרב פאפה, מקשה רב פאפה על דברי רב זביד, אם כן, אם כדבריך שמחזיק באילנות קנה רק את האילנות, נמצא שאין לו לבעל האילנות בקרקע כלום. ואם כך, לימה ליאמר לו בעל הקרקע לבעל האילנות, כשיבשו האילנות, הרי אין לך חלק בקרקע מלבד מה שנצרך לעיניקת האילנות כל זמן שממשיכים לעשות פירות, וכעת שיבשו האילנות ואינם צריכים עוד לעיניקת הקרקע, עקור אילנך, שקול וזיל תעקור את האילנות, וקח אותה מהקרקע שלי ולך, ולא תיטה אילן אחר במקומו. אלא אמר רב פאפה, מחמת הקושייה הזו חולק רב פאפה וסובר, זה שהחזיק באילנות קנה את האילנות וחצי מהקרקע, כלומר קנה גם את החלק בקרקע שנצרך לטיפול באילנות. וזה שהחזיק בקרקע קנה חצי קרקע, כלומר יש לו את שאר הקרקע. והרשב"ם בביאור הראשון שלו וכן הרי מיגש, סוברים שלשון רב פאפה חצי זה לאו דווקא, ועוד מבאר הרשב"ם וכן פירש בעל המאור שהכוונה היא לחצי קרקע ממש, והיינו, מחמת שכל הקרקע נצרכת לאילנות, שאם לא היה מוכר את הקרקע לאחר, הייתה כל הקרקע שלו, אבל כיוון שמחר את הקרקע לאחר ולשניהם יש טענה על כל הקרקע, חולקים את הקרקע וכל אחד קנה את חצייה. ואילו הרבינו גרשום סובר, שבעל האילנות קונה בקרקע את מקום האילנות. מוסיף הרשב"ם שדין זה שקנה בעל האילנות חלק בקרקע, זה גם במחירת שני אילנות. ואף על פי שמחירת אילנות רגילה אינה כוללת קרקע, המחירה הזו שונה. כיוון שמדובר בשניים שלקחו את כל הקרקע עם האילנות. אומר בעל האילנות לבעל הקרקע, כמו שלך מכרו בעין יפה שמכרו לך את הקרקע ופירותיה לעולם, כך גם לי מכרו בעין יפה ויש לי חלק בקרקע לצורך האילנות לעולם, שאוכל לטעת אחרים במקומם. אילו תוספות, וכן הרמב"ן, תוספות בדיבור המתחיל זה, סוברים שהסוגיה עוסקת בשניים התורנים לבעלות על קרקע אחת מחמת טענה שלקחו את כולה והחזיקו בה שלוש שנים. אלא שאחד החזיק רק בקרקע ואחד החזיק רק באילנות, ולשיטתם, ביור הסוגיה הוא כך, בין רב זביד ובין רב פאפו מודים שדין החזקה עומד במקום שטר, ולכן כיוון ששניהם טוענים שכל הקרקע והאילנות שלהם, אלא שאין להם ראייה מהחזקה אלא על חלק אחד, יש לתלות את דינם כדין שניים שלקחו ביחד, שקנו ביחד, שאחד לקח הקרקע ואחד האילנות. רב זביד סבר, שבאופן זה דנים אותם שכל אחד יש לו רק את חלקו, ורב פאפה סבר שגם בשני לקוחות יש לבעל האילנות חלק בקרקע, ולפיכך קנה זה שהחזיק באילנות גם חצי מהקרקע. הגמרא ממשיכה לדון בדין שדה אילן החלוק בבעלות הקרקע והאילנות. אומרת הגמרא, פשיטה דין פשוט וברור הוא, שאם אחד מחר קרקע ושייר אילנות לפניו לעצמו, יש לו קרקע, ודאי שישאיר המוכר לעצמו חלק בקרקע, כדי צורך האילנות ומחייתם. והרבינו גרשו מפרש שמשייר לעצמו את מקום האילנות, ומדבריו נראה שמשייר את כל מה שתחת ענפי האילן, כיוון שאינו ראוי לזריעה מחמת הענפים המעכבים את המטר. והדין הזה הוא אפילו אם שייר המוכר לעצמו רק שני אילנות. ואף על פי שסתם אדם שקונה שני אילנות לא קנה קרקע, בכל זאת אדם המוכר קרקע ומשייר לעצמו אילנות, ודאי שייר לעצמו גם קרקע שנצרכת לאילנות. אילו היה דרמה כותב שהסוגיה הזו היא רק במשייר שלושה אילנות, אבל כשמשייר שני אילנות צריך לקנות לו דרך. ולכמן, בדף עין א' מוסיף היה דרמה, שמה שאמר אבונה בגמרה שם, שגם משייר שני אילנות אינו צריך לקחת לו דרך, זה לא נפסק להלכה ואין סוגייתנו כדברי רבונה. ממשיכה הגמרה ואומרת, ואפילו לרבי עקיבא דאמר, מוכר בעין יפה מוכר, רבי עקיבא לכמן דף סמך דלת עמוד א', לגבי אדם שמחר את הבית ושייר לעצמו את הבור והדות שבחצר, אז הוא צריך לקנות מהקונה דרך כדי להגיע לבור ולדות. וכן המוכר שדה ושייר לעצמו בור, לכמן בדף עין א' עמוד א', צריך המוכר לקנות מהלוקח את הדרך לבור. והטעם בשניהם הוא, משום שאדם מוכר בעין יפה, דהיינו את כל הבית ואת כל החצר, ולא משייר לעצמו את הדרך הצריכה לעצמו. אז אפילו לרבי עקיבא דאמר שמוכר בעין יפה מוכר, שוב, שאדם המוכר לחברו בית או קרקע מוכר ברווח ואינו משייר לעצמו חלק בקרקע, זאת אף על פי שהוא צריך חלק מהקרקע לשימושו. כאן סובר רבי עקיבא גם כן, שהמוכר אינו מוכר את כל הקרקע. למה? משום דעני מלידין זה שאדם מוכר בעין יפה ולא משייר לעצמו כלום, לא נאמר אלא לגבי מוכר בית ששייר לעצמו בור ודות. בור זה חפירה בקרקע שמחזיק את המים, ודות זה חפירה באפר תיכוח שבונים לו כותל אבנים כדי שיוכל להחזיק בתוכו את המים. אז אם כן, כל הדין הזה שאדם מוכר בעין יפה ולא משייר לעצמו כלום, לא נאמר אלא לגבי המוכר בית ששייר לעצמו בור ודות, שאינו מעכב לעצמו דרך סביבות הבור, זאת משום דלא מכך שהוא בערה. הבור והדות אינם מזיקים לקרקע בזה שנשארו במקומם, ויכול הקונה לזרוע על שפתם, ולכן אין המוכר חושש שהלוקח יתבענו לסתור את הבור והדות או להוציאה ממקומם, והוא לא מעלה בדעתו להשאיר לעצמו דרך ללכת עליהם. ולכן, כשהוא ירצה להגיע אל הבור והדות, אותו מוכר, הוא יצטרך לקנות מהקונה דרך כדי להגיע עליהם. אבל המוכר קרקע שמשייר לעצמו את האילנות, דקמקח שבערה, שגורמים האילנות הפסד לקרקע שסביבם, על ידי שהשורשים מתפשטים ויונקים מכוח הקרקע ומחישים אותה, וכמו כן, מעכבים את המחרשה, כי הקונה אינו יכול לזרוע תחת האילן כיוון שהענפים מעכבים את המטר, שיורה שייר, המוכר משייר לעצמו חלק מהקרקע שנצרח לאילנות ואינו מוכרו ללוקח. משום דהי לא שייר, אם לא ישייר לעצמו חלק זה של הקרקע, יש לו לחשו שלאחר שהתייבשו אילנות, לאימא ליומר לו הקונה, אקור אילנה וזיל, תעקור את אילנותיך מרשותי מחמת שמזיקות לי ולך. מחמת החשש הזה מודה רבי עקיבא, שדין זה שונה מכל מוכר, וכאן הייתה דעתו של המוכר שלא למכור את הקרקע הנצרכת לאילנות. אבל באופן שמחר שני אילנות, ושייר המוכר את הקרקע לפניו לעצמו, במקרה כזה יש פלוק את המחלוקת רבי עקיבא ורבנן. לרבי עקיבא דאמר, רבי עקיבא שסובר מוכר בעין יפה מוכר ולא משייר לעצמו כלום, איתלי, יש לו ללוקח את מקום האילנות בקרקע ליטה אחרים במקומם כשהתייבשו. אבל לרבנן שסוברים שאדם מוכר בעין רעה ואינו נותן אלא את מה שהתחייב במחר, ליטלי, אין לו ללוקח חלק בקרקע, ואם יבשו האילנות אינו יכול ליטה אחרים במקומם. ואילו אדם שמחר שלושה אילנות, בין לרבי עקיבא ובין לרבנן, יש לה לוקח חלק בקרקע, כמו שתבאר המשנה לקמן בדף פי א', עמוד א'. כך מפרש הרשב"ם. ואילו התוספות בדיבור המתחיל מחר, אילנות ושייר קרקע, מפרשים בשם רי שמדובר במוכר שלושה אילנות, אלא שאין בקרקע, אלא שיעור קרקע של שלושה אילנות. ופירש המוכר שמשייר קרקע לעצמו. או שמדובר באופן שיש בקרקע יותר מהשיעור הזה, אלא שהמוכר פירש שמשייר לעצמו את כל הקרקע. באופנים הללו, בין לרבנן ובין לרבי עקיבא, אין לה לוקח קניין ממש בגוף הקרקע. אלא שלרבי עקיבא, שהמחירה נעשית בעין יפה, קנה לוקח בקרקע כדי ליטע אילן אחר עם יבש האילן שקנה, ולרבנן, לא. מבארת הגמרא מה ששנינו דה לרבי עקיבא איטלי, שיש לו ללוקח אילנות גם חלק בקרקע, אין זה רק לשיטת רב פאפה לאיל, בדף למדזיין עמוד א', ששניים שלקחו קרקע ביחד והחזיק אחד בקרקע ואחד באילנות, יש לו לבעל האילנות חלק בקרקע. לא רק לדעתו של רב פאפה. ואפילו לרב זוויד, גם לשיטת רב זוויד דאמר שהוא סובר ששניים שלקחו קרקע ביחד, אין לו לבעל האילנות חלק בקרקע, ולכאורה גם במוכר זה ששייר לעצמו את הקרקע, סובר רב זווית שאין לו ללוקח אילנות חלק בקרקע ושלא כדברי רבי עקיבא. בכל זאת יש לחלק בין המקרים ולהעמיד את דברי רב זווית גם לשיטת רבי עקיבא. למה? הנימי לי דין זה של רב זווית שלוקח אילנות לא קנה בקרקע נאמר רק לגבי שני לקוחות. ובאופן זה ששניים קנו יחד אמר לי אומר בעל הקרקע לבעל האילנות הרי שנינו קנינו יחד. כי איך ידי לדידי לית לי באילנות? כמו שלי אין חלק באילנות שלך כלל משום שהחזקתי רק בקרקע, לדידך נמי לית לך בקרקע. כך לך אין כלל חלק בקרקע שלי ואפילו במקום האילנות משום שהחזקת רק באילנות. ולא שייך לומר שהמחירה נעשית בעין יפה, כיוון שכל הקרקע יוצאת מתחת יד המוכר ולא משנה לו מי יזכה בקרקע. אבל אחר כאן, שבעל הקרקע והאילנות מכר לאדם אחד רק את האילנות, אפשר לומר שמוכר בעין יפה מוכר ומכר לו גם את הקרקע שסביבות האילנות. מוסיפה הגמרא לבאר ולומר, מה ששנינו דל רבנן ליטלי, אין לו ללוקח אילנות חלק בקרקע, אין זה רק לשיטת רב זוויד לאל בדף למדזיין עמוד א', ששניים שלקחו קרקע ביחד, והחזיק אחד בקרקע ואחד באילנות, אין לו לבעל האילנות חלק בקרקע. אלא ואפילו לרב פאפה, גם לשיטת רב פאפה דאמר שסבר, ששניים שלקחו קרקע ביחד יש לו לבעל האילנות חלק בקרקע, ולכאורה גם באופן זה סובר רב פאפה, שאף על פי שהמוכר שייר לעצמו את הקרקע מכל מקום, יש ללוקח האילנות חלק בקרקע, ולא כדברי רבנן. בכל זאת יש לחלק בין המקרים ולהעמיד את דברי רב פאפה גם לשיטת רבנן. מדוע? הנימי לי דין זה של רב פאפה שלוקח אילנות קנה חצי קרקע נאמר רק לגבי שני לקוחות, ובאופן זה ששניים קנו יחד, אמר לבעל האילנות לבעל הקרקע, הרי שנינו קנינו יחד, וכי איכי דלדידך זבין בעין יפה? כמו שהמחירה שמכרו לך מן הקרקע הייתה בעין יפה, דהיינו על מנת שתהיה לך לצמיתות היא ופירותיה? לדידי נמי, זבין בעין יפה. כמו כן גם המחירה שמכרו לי הייתה בעין יפה, שיהיה לי האילן ופירותיו לצמיתות. ומשום כך נקנה לי גם חלק בקרקע שאם ימותו האילנות אוכל לטעת אחרים תחתיהם. ואין לומר שהמחירה הייתה בעין רעה, כיוון שכל הקרקע יוצאת מיד המוכר, ודאי אז הוא לא שייר לעצמו חלק בקרקע. ואם משום בעל הקרקע שקנה את כל הקרקע כדר שהיה המוכר משייר לעצמו, אין אדם חוטא ולא לא. אדם לא ימכור לזה בעין יפה ולזה בעין רעה, כך מסביר הרשב"ם. אבל אחר כאן שבעל הקרקע והאילנות מחר לאחר רק את האילנות ועיכב לעצמו את הקרקע, אפשר לומר שמוכר בעין רעה מוכר כדי לשייר לעצמו קרקע ומחר לו רק את האילנות, ולא את הקרקע שסביב האילנות. חוזרת הגמרא לדון בעניין חזקה בשדה אילן, וכגון שיש בה יותר מ-10 נטיות בביצה. והסוגיה הזו היא המשך לסוגיה לאל בדף למדוו עמוד ב' ולמדזיין עמוד א', בדין חזקה בשדה אילן שיש בו 30 אילנות. אומרת הגמרא, אמרי נערדאי, אמרו בני נערדה, אכלן רצופין, מי שיחזיק ואכל פירות 3 שנים בשדה, שאילנותיו רצופים, כלומר שהם קרובים זה לזה, יש יותר מ-10 אילנות בביצה, אין לו חזקה. אין אכילה זו מועילה מדין חזקה לראיה על בעלות הקרקע, כיוון שלא יחזיק בקרקע כדרך שבני אדם מחזיקים, שהרי אין העצים עומדים לקיום ולצמיחה, אלא להיעקר. כך מסביר הרשב"ם, והרי"ם מיגאש מבאר שהחזקה אינה מועילה כיוון שהמערער טוען שכיוון שהאילנות צפופים, אין לקרקע די כוח להיניקת כל האילנות, והם עומדים להתייבש, ועל כן לא מחה, כיוון שאין הנאה באילנות הללו. מתקיף לרב, המקשה רב על דברי נהרדאי, אלא מעטה לפי דברי נהרדאי שלא שייך חזקה באילנות רצופים, כיוון שעומדים להיעקר. אם כן, אי מישרא דאספסתא, ארוגה הזרועה בזרע המשמש כמאכל בהמה, לכל 30 יום נגמר גידולו ועוקרים אותו וזורעים אחר במקומו, במה היא כאן אילה? איך שייך בו חזקת 3 שנים? הרי היא זרועה רצופה, ולאל בדף כוח עמוד ב' מבואר, ששייך בו חזקת 3 שנים, ולפי הרי מיגש, קושיית רבה, היא מוכח משדה של הספסטה, שהנעת שעה שלא מחו כנגדה מועילה כראיה לבעלות, אלא אמר רבה. מחמת הקושייה הזו חולק רבה וסובר שאין לומר שהיא מחזיק ואכל באילנות רצופים אין זו חזקה, אלא שהלכה זו שנאמרה ברצופים יש לו אומרה לגבי מחירה, שאם מחרן רצופין, אדם שמחר אילנות רצופים כגון שנטועים יותר מ10 בבית צאה, אין לו קרקע, לא קנה לוקח חלק בקרקע, משום שהם עומדים להיעקר, ולכך אין לזה דין של שדה אילן שבקניית 3 אילנות קנה את הקרקע שסביבותיהם, אלא יש להם דין של עיצים סתם. לפי הרי מיגאש, רב החולק וסובר שהחזקה מועילה, והלכה זו יש לו אומרה לגבי מחירה, שאין לזה דין מוכר אילנות שהלוקח קונה גם קרקע לצורך הטיפול באילנות, כיוון שאילנות אילו עומדים להתייבש ולעקר, נחשבים הם כסתם עיצים תלושים שבוודאי לא קונים קרקע. אומרת הגמרא, אמר רבי זעירא, דברי רבה שבמחירת אילנות רצופים לא קנה הלוקח חלק בקרקע, זאת משום שהאילנות עומדים לעקר, כתנאי, תלויים במחלוקת תנאים. שרי שנינו במשנה במסכת קיליים, פרק A, משנה ב', קרם שהוא נטוע על פחות מ4 אמות, קרם שאין מרחק 4 אמות בין שורות האילנות, נחלקו התנאים בדין הקרם הזה. והטעם שאין עליו שם קרם כשאין 4 אמות בין השורות, זה משום שאין לו כל צורכו להילוך השברים עם העגלה. כך מפרש רשי במסכת עירובין דף ג' עמוד ב', והרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת קיליים פירש שבפחות מ4 אמות הגפנים דוחקות ומפסידות אילו את אילו ואין דרך ליטע בצורה הזו. אם כן אומרת הגמרא, רבי שמעון אומר, אינו קרם, אין למטע הזה דין קרם משום שעומדים האילנות להיעקר, ואם זרה ירק במרחק של יותר מ3 טפחים, אין זה קיליים. ותוסות בדיבור המתחיל אינו מוסיפים, שהוא גם אינו קרם לעניין שאינו חוזר עליו מהמלחמה אם לא חיללו. כפי שנאמר בתורה שמי שנטע קרם ולא חיללו, חוזר מן המלחמה. אינו הולך להילחם. אז במקרה של קרם כזה, הוא לא חוזר עליו מן המלחמה. והחכמים אומרים, הרי זו קרם, יש לה מטע הזה דין קרם, ואין מניעה מחמת הכמות של העצים, משום שרואים את האילנות האמצעיים כאילו אינן. האילנות הנמצאים בין 2 שורות של אילנות, רואים אותם כאילו אינן משום שעומדים להיעקר, והרי יש רווח של 400 בין העצים. ולא חששו לסברה של רבי שמעון, אלא סברו שאין חיסרון במה שעומד להיעקר, כיוון שהדרך היא ליטה כמה שורות ולגדל את הטובים ולעקור את הרעים לשימוש בעצים, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף קוף בית עמוד בית. אם כן, דברי רבה שלוקח קרם של רצופים לא קנה קרקע, זה כשיטת רבי שמעון ולא כשיטת חכמים. ולפי זה, אין הלכה כרבה, שהרי יחיד ורבים הלכה כרבים. על כוחך, רבנן דיברו באופן שלאחר הקירת האמצעים יהיה רווח של יותר מ400 בין הגפנים. וכן צריך שישאר שיעור קרם והוא הדין לגבי האילנות שנותרו. יש כאלו שהופכים את הגרסאות וגורסים קרם שהוא נטוע על פחות מ400 אינו קרם, ורבי שמעון אומר הרי זו קרם, ורואים את האמצעים כאילו אינן. אז לפי הגרסה הזו סובר רבה כשיטת חכמים שהלכה כמותם. כך אומר היד רמה. ואילו הראש כותב שהריף פסק כרבה, ואין להקשות מרבי זירא שהעמיד את דברי רבה כרבי שמעון, כיוון שרבה חולק עליו וסובר שדבריו הם גם לחכמים. שהרי אפשר לחלק שדברי חכמים נאמרו רק לגבי קיליים, כיוון שדרך בני אדם ליטה כך, ולראות מה יגדל באופן טוב יותר ולקיימו, ואת הפחות טוב לעקור לצורך עצים. אבל לגבי קניית קרקע, כיוון שאין האילנות עומדים להתקיים, לא קנה קרקע. דנה הגמרא בדין נוסף שנחלק רבה על נהרדאי לגבי מכירת אילנות וקרקע. אומרת הגמרא, אמרי נערדאי, אמרו בני נערדה, אי מן דזווין דיקלה לחברי, מי שמוכר דקל לחברו, קנילי קונה הלוקח בקרקע משיפולי התהומה, משולי האילן ועד התהום, כלומר את כל הקרקע שתחת האילן. רבינו גרשו מפרש שהוא מקום תפיסת השורשים ומידה בינונית של אילן, יותר מעובי קורות האילן, אבל פחות מרוחב הענפים, ודי לו בשיעור זה בקרקע. מה ששנינו בברייתא דקמן לדף עין בית עמוד א', שאדם שהקדיש שלושה אילנות בזה אחר זה, ומחמת כן לא הוקדש הקרקע, שנאמר שפודה אותם בדמיהם ולא בדמי שדה אילן, ומשמע שאין להם קרקע כלל, זה להלכה. ואילו שיטת נערדאי נדחתה על ידי רבא. כך אומר תוספות לקמן בדף למתחת עמוד א', דיבור המתחיל קני, בשם רי. ואילו הרשב"א כותב שהברייתא סברה שמוכר בעין רעה מוכר, ולכך לא הוקדשה הקרקע. ואילו נערדאי סברו שמוכר בעין יפה מוכר, והוא מכר גם את מקום האילן. אם כן, מה שאמרו בני נערדה, שמי שמוכר דקל לחברו קנה לוקח בקרקע משיפול ליד תאומה, היינו משום שקנה את הדקל לצורך אכילת פירותיו, ואכילה זו מצריכה את היניקה מהקרקע, אם כן, ודאי הייתה המחירה גם על הקרקע שמתחת לדקל. ואפילו אם יבש הדקל ועקרו, יש לה לוקח את מקום הדקל, ליטה שם אילן אחר. ואין המוכר יכול לחפור מתחת לדקל, ואפילו בעומק, אלף אמה. מה ששנינו שהקונה אילן יחידי או שני אילנות אינו קונה קרקע שסביבם, זהו הקרקע שכמלוא אורה וסלו. אבל את הקרקע שתחת מקום האילן ממש קנה. כך מסביר הרשב"ם על המילים של הגמרא משיפול התאומה. והתוספות לקמן בדף למתחת עמוד א', דיבור המתחיל קני בשם רי, כותבים שלגבי נטיית אילן אחר במקומו, הוא לא קנה את הקרקע, אלא קנה רק לעניין שאין המוכר יכול לחפור תחת מקום האילן. כך גם כותב הרמב"ן, שהלוקח קנה את המקום לעולם רק לצורך שער שימושים ולא ליטה אילן אחר. לכן אם יבש הדקל, יכול לחפור שם בור וכיוצא בזה שער שימושים שלא מחרישים את הקרקע. ומה שנערדאי אמרו את דינם בדקל ולא באילן סתם, משום שדרך הדקל כשמתחיל להתייבש אינו ראוי אלא להסקה ולא מועיל שיקצצו חלק ממנו, כמו בשער אילנות שכשיבש מלמעלה קוצץ קצת מן הענפים וחוזר וצומח כבתחילה ומתקיימים כך זמן רב. לכן סברו נערדאי שכיוון שאין אדם מוציא מעות לריק, על כוחך יש לומר שדעת הקונה הייתה גם על מקום הדקל. על זה הקשה רב, מדוע הולכים בתר דעת הלוקח? למה הולכים אחרי דעת הלוקח? הרי המוכר לא התכוון למכור אלא את הדקל, והמוציא מחברו עליו הראיה. לכן הוא בייר רבה שמדובר בבא מחמת טענה ומועילה חזקה בדקל גם לקרקע. כך מסביר תוספות ראש בשם הרם. מה תקיף לרבה? מה כשרבה על דברי נערדה שאמרו שהדקל קונה את מקומו מתחתיו? ועד התאום, והסיבה לכך היא משום שמחירת הדקל הייתה לצורך אכילת פירותיו, והאכילה הזאת תלויה ביניקת הדקל מהקרקע, וממילא קנה את יניקת הקרקע גם ליטה אילן אחר לכשיבש האילן הזה. ולימלא הרי יכול לומר לו המוכר ללוקח, קור כמה דרישקה זביני לך, מחירת האילן היא רק לצורך אכילתו, ובכלל זהו גם השימוש בקרקע לצורך כך, והרי זה כמחירת שדה קרקום אגן, שהדרך הוא להניחו עד סוף גידולו ולעוקרו, ואם כן עקור קור כמה דרישקה וזיל. לאחר שיבש האילן תעקור אותו ואל תיטע אילן אחר, כמו במחירת קרקום שבסוף גידולו נעיקר ואין הלוקח זורע שוב קרקום. תרצת הגמרא אלא אמר רבה, אלא כך ביער רבה, שמה שאמרו נערדאי שהלוקח אילן קנה את הקרקע שתחתיו, מדובר בבא מחמת טענה. מדובר באופן שהלוקח בא וטוען שבזמן המחר הוא התנה במפורש שהוא קונה את הדקל וגם את הקרקע שתחתיו, וזאת בכדי שיוכל ליטה אילן אחר במקומו לכשיבש, וכבר אכלה שלוש שנים ולא נזהר בשמירת השטר. וכיוון שכך היא טענתו, הרי הוא נאמן מחמת דין חזקת שלוש שנים, ואין זה ככל מחירת קרקום שאין מוכרים גם את הקרקע. אמר למרקשישה בריידר רב חיסדה לרבשי, הקשה מרקשישה בנו של רב חיסדה לרבשי על דברי רבה, והיא קורקומה דרישקה זבין לי, אם באמת נעשתה מחירה של דקל לצורך אכילת פירותיו ללא הקרקע, ובאופן זה באמת לא נמכרה הקרקע שתחתיו, וכמו שמוכרים קרקום שאין הקרקע מכורה, מה יבל אלה מהבד, מה יש לו למוכר לעשות בכדי למנוע את טענת הלוקח לאחר שלוש שנים שלקח גם את הקרקע? הרי גדירת פירות הדקל היא לאחר שלוש שנים, ואם כן, בזמן שצריך למחות, הקרקע עדיין עומדת ברשות הלוקח, וזה גורם למוכר שלא למחות. תרץ רבשי למרקשישה, איבאי ללמחויי. המוכר היה צריך למחות כל פחות משלוש שנים, כמבואר בדברי הגמרא לקמן דף למתת עמוד ב', שיש למחות פעם אחת בתוך שלוש שנים הראשונות, ושוב למחות כל פחות משלוש שנים מזמן המחאה האחרונה. והמחאה צריכה להיות שהמוכר יטען שהוא מכר לו רק את האילן לבדו, והוא לא מכר לו את הקרקע. לאחר המחאה הזו אין הלוקח נאמן אם טוען שעבד לו שטרו, כיוון שעליו לשמור את השטר לראיה בבית דין. ואם לא מכה המוכר, הפסיד המוכר לעצמו, והלוקח נאמן אם יטען שקנה גם את הקרקע שתחת הדקל. ומבאר רבש את ההכרח לתשובה הזו, די לא תימה אחי, אם לא נאמר שמחאה זו מועילה למנוע את טענת הלוקח מאחר שאוכל עכשיו מן הקרקע מצד הדין, ורק כשטוען שהלוקח גזלן זה נחשב למחאה, אם כך, אני משכנתא דסורא, דכתב באחי, כל השטרות הנעשים למשכנתא דסורא, שזה שטר הנעשה לצורך אכילת המלווה מן הפירות שמשכן לו הלווה לזמן קצוב, וזאת לצורך ניקוי החוב, ונוסח השטר הוא כך, במשלם שניה אילן, תיפוק ערדה בלא חסף, לכשיושלמו מניין השנים הללו שהוקצבו לאכילת הפירות על ידי המלווה, תחזור הקרקע לרשות הלווה ללא תשלום נוסף. ועל ידי הנוסח הזה שנמכרו הפירות לזמן קצוב ללא תשלום נוסף של הלווה, אין בזה חשש שנראה כריבית, אף על פי ששוויים של הפירות כפליים, כיוון שאכילת הפירות אינה נראית כפיראון חוב, אלא כמחירת פירות. אז אי קווישלה לשטר משכנתה ואמר לקוחי בידי, אם אכילת הפירות תהיה לשלוש שנים או לאחריהן, יתמין המלווה את השטר ויאמר שאכילתו בקרקע הייתה מחמת שקנה את הקרקע, וכשיבקשו ממנו שטר, הוא יגיד שהוא לא שמר את השטר, כיוון שאין הדרך לשמור שטר מכירה ליותר משלוש שנים, אך אינה מידי מאמן, וכי גם באופן זה יהיה המלווה נאמן? אם כן, ייצא שמתקני רבנן מילתא דעתי בא לידי פסיידה. נמצאינו שתקנת חכמים לכתוב שטר משכנתא דסורא מביאה את הלווה לידי הפסד שלא כדין, והחשש הזה קיים באופן שאין עדים שראו שהמלווה ירד לאכילת פירות בתורת משכון. אבל אם יש עדים על כך, די בידיעת העדים, ואין הלווה צריך למחות. אלא אם כן ירד משם המלווה ושוב חזר והחזיק. ולא ייתכן שחכמים יעשו תקנה כזו שתביא לידי הפסד הלווה, אלא על כרוכך, איבא אלה למחויה יהיה על הלווה למחות בתוך שנות האכילה ולומר, הקרקע היא שלי, והמלווה אוכל את הפירות בתורת פיראון, ותועיל המחאה הזו גם אם לא טען שהאכילה היא בגזל. אך הנמי איבא אלה למחויה, גם כאן במחירת דקל לבדו ללא הקרקע, היה על המוכר למחות כל פחות משלוש שנים בתוך שנות אכילת הפירות של הדקל, ולומר שהקרקע היא שלו, אלא שהקונה אוכל את פירות הדקל משום שקנה את הדקל לפירותיו, אבל לא קנה את הקרקע. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף למד ח' עמוד א'. משנתנו עוסקת בביאור חזקת שלוש שנים, ומפרטת את האופנים בהם לא מועילה חזקה מחמת המקום בו נמצאים המערער והמחזיק. וכך אומרת המשנה בדף למד ח' עמוד א', שלוש ארצות, שלוש מלכויות ישנם בארץ ישראל, החלוקות ביניהם לעניין חזקה של שלוש שנים, והם יהודה ועבר הירדן והגליל. ומבאר את המשנה, אם היה בעל הקרקע המערער ביהודה והמחזיק יחזיק בקרקע הנמצאת בגליל, או אם היה המערער בגליל והמחזיק יחזיק בקרקע שנמצאת ביהודה, אינה חזקה, אין מועילה חזקה, ואפילו הייתה במשך שלוש שנים, זאת משום שאין המחאה נשמעת מארץ לארץ מחמת שאין שיירות מצויות. משום כך אין המערער מחויב במחאה, אלא על המחזיק לשמור את שטר המחר לזמן מרובה. עד שיהיה בעל הקרקע אימו בסוף השנה השלישית במדינה אחת, ואפילו אם הם אינם באותה העיר, תועיל החזקה שהרי שיירות מצויות ביניהם והיה על בעל הקרקע למחות. מה שהתנא מפרט את הארצות החלוקות ולא כתב, היה באחת והחזיק באחרת, זה משום שבא להשמיענו שאפילו מיהודה לגליל אין שיירות מצויות. ושלא נאמר שדווקא מהן לעבר הירדן לא תועיל המחאה מחמת הנער שמפסיק בין הארצות. כך מסביר התפארת ישראל. ומטעם זה נקט התנא יהודה וגליל ולא יהודה ועבר הירדן כסדר תחילת דברי המשנה, משום שהתנא רצה להשמיענו דין זה, שיהודה וגליל בסתם הוא כשעת חירום בשאר מקומות, וכל שכן יהודה ועבר הירדן שהוא כשעת חירום משום שנער מפסיק ביניהם. אם היה מבאר את דבריו באופן שהמחזיק ביהודה והמערער בעבר הירדן, לא היינו למידים לדין שעת החירום, אלא היינו תולים את דבריו בכך שאין הדרך נוחה מחמת הנער. ומה שנצרח התנא לפרט את שני האופנים בהם אין המערער והמחזיק באותה המדינה, זה משום שלא נאמר שמגליל ליהודה היו שיירות מצויות מחמת שעולים לרגל או לבית הדין ועל ידם יגיע כל המחאה למחזיק. כמבואר בדברי התוספות במסכת גיטין דף דלת עמוד ב', דיבור המתחיל כיוון. שואל הזרע יצחק, היה לו לתנא להזכיר רק אופן אחד שמחאה מיהודה לגליל אינה נשמעת, וממילא נשמע שגם באופן הפוך כשהמערר בגליל והמחזיק ביהודה לא תועיל החזקה. שכמו שבגליל לא שומעים את המחאה שנעשית ביהודה, כמו כן המערר שנמצא בגליל אינו שומע לחזקה שנעשית ביהודה ולכן לא מחה. התשובה, חזקה נשמעת גם באופן של שעת חירום כיוון שהבעלים דורשים אחר ממונם. מה שאין כן מחאה אינה נשמעת כיוון שאין המחזיק מחזר לשמוע אם נעשתה מחאה נגד חזקתו. ומה שמצינו לגבי המביא גט בארץ ישראל שאינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, משום שעידים מצויים לקיימו למרות שמדובר גם באופן שמביא גט מיהודה לגליל, זה משום ששיירות מצויות קצת ודי בזה לאישה שמחפשת עידים להעיד על החתימות, אבל לא למי שמחזיק בקרקע שאינו מחזר אחר כל המחאה. כך תוספות לקמן בדף למתחת עמוד ב' דיבור המתחיל דסתם. אילו רבינו יונה מתרץ שהמשנה במסכת גיטין ומשנתנו נכתבו בזמנים שונים. המשנה בגיטין עוסקת בזמן שישראל שרויים על אדמתם, ושיירות מצויות לעלות לבתי הדין, ולכן אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. אילו משנתנו מדברת בדורות מאוחרים יותר שנתקלקלו המקומות, ואין בתי דינים קבועים וכבר אין שיירות מצויות ממדינה למדינה, ומשום כך אין חזקה מיהודה לגליל. שואל הרשב"א, הרי המשניות נשנו באותו הזמן, ולא שייך לחלק זאת. לכן מבארים התוספות לקמן בדף למתחת עמוד ב' דיבור המתחיל דסתם, שלגבי גט כל מי שיש לו גט הולך לבית הדין לקיימו, ובית הדין משתדלים וחוקרים לקיים את הגט. ולכן די להם במעט שיירות שימצאו כדי לברר על עדים שיכולים לקיים את הגט. אבל לגבי חזקה שאדם מחזיק בקרקע, הוא אינו הולך לבית הדין לברר עם מישהו מערר עליו. וכן המערר אינו הולך לבית דין לבקש מהם שיחקרו עם מישהו יושב בקרקעו. ולכן אין די במעט שיירות, ומשום כך אין ביניהם חזקה. ואילו השיטה מקובצת במסכת כתובות בדף חי מתרץ, שלעניין מחאה צריך שיהיו הולכי דרכים מצויים כדי שהמערער יוכל למחות על ידם, שיאמרו זאת למחזיק בקרקע, ולפעמים הולכי הדרכים אינם פנויים למסור את מחאתו. אבל לגבי גט, אף אם ימצאו קצת אנשים שבאים משם לפה, לפעמים יוכלו להכיר את חתימות בני העיר שבאו משם, ויקיימו את הגט. ואמרה המשנה, מתי תועיל החזקה עד שיהיה בעל הקרקע עמו בסוף השנה השלישית במדינה אחת? ואפילו אם הם אינם באותה העיר, שהרי שיירות מצויות ביניהם והיה על בעל הקרקע למחות. ואם הוא לא מחה, אז החזקה מועילה למחזיק בקרקע. וזה רק כשהיו המחזיק והמערר במדינה אחת בסוף השנה השלישית ולא הייתה מחאה, אז מועילה החזקה. אבל אם היו באותה המדינה בתחילת שנות החזקה בלבד, היא אינה מועילה. שהרי אין חיוב מחאה עד סוף שנה שלישית, ובאותו הזמן היה מערר במקום החירום ואין לו חיוב מחאה. מביאה עכשיו המשנה שיטה נוספת בגדר חזקת 3 שנים. אמר רבי יהודה, ולמרות שרבי יהודה בא לחלוק על תנא קמא, והיה יותר ראוי לומר רבי יהודה אומר, שייך לומר גם אמר רבי יהודה, כך אומר המאירי. אמר רבי יהודה, לא אמרו חכמים ששיעור חזקה הוא 3 שנים, משום שזהו שיעור הזמן שהמחזיק מקפיד לשמור את שטר המחירה, להוכיח את בעלותו, אלא שיעור זמן הוא כדי שאף אם יהיה מערער באספמיה, בארץ ספרד הרחוקה מארץ ישראל, מרחק של שנת הליכה, יספיקו לו 3 שנים כדי למחות. שהרי כשירד אדם לשדה של אחר בארץ ישראל ויחזיק שנה ויצא כל שירדו לנכסיו, ילכו בני אדם עד אספמיה ויודיעו למערער במשך השנה שאחריה שיחזיקו בנכסיו, ויבוא המערער לשנה אחרת במשך השנה השלישית וימחה. וכיוון שיש אפשרות שיהיה צורך ב3 שנים, לא חילקו חכמים בתקנתם, ובכל פעם שהמערר והמחזיק אינם באותה העיר, צריך להחזיק 3 שנים. אבל אם היו המערר והמחזיק באותה העיר, והייתה החזקה בפני המערר ולא מחה, מועילה החזקה מיד, משום שאין אדם שותק כלל עם רואי אחרים שמחזיקים בממונו. נמצא שרבי יהודה חולק על תנא קמא בשני דברים. א', תנא קמא סובר ששיעור חזקה הוא 3 שנים, משום שזהו הזמן שרגילים לשמור את השטרות, ויותר מזה אין נזרים בהם. ולכך, אף אם החזקה נעשית בפני המערר, אינה מועילה עד 3 שנים. רבי יהודה חולק וסובר שהטעם שחזקה היא 3 שנים, זה בכדי שתשמע המחאה למחזיק. ולכן אם הייתה החזקה בפני המערר, ולא מחת תכף כשראה את החזקה בשדהו, מועילה החזקה מיד. ולמרות שהדין הזה לא נכתב במפורש במשנתנו, יש ללמוד זאת מלשון המשנה שכתבה, אמר רב יהודה, לא אמרו שלוש שנים, אלא כדי שיהיה באספמיה. משמע, ששיעור זה הוא באופן שאינו בפניו, ולא פלוג בין המקומות. אבל באופן שמחזיק בפני הבעלים, אפשר לחלק ולומר שתועיל החזקה מיד. ובטעם הדבר נחלקו הראשונים. שיטת הרשב"ם והמאירי היא, שאין אדם שותה כשרואה שאחר מחזיק בנכסיו, וכשאנחנו רואים שהוא שותה, הרי זה כאילו מודה שאין השדה שלו, אלא מחרה למחזיק את טענתו. שיטת היד רמה היא שבאופן זה אין המחזיק שומר עוד על השטר. והנימוקי יוסף מבאר שכשהבעלים ראו שהחזיקו בפניהם ולא מחו, הרי זה כמחילה על בעלותם. והמחלוקת השנייה בין רב יהודה לבין תנא קמא, תנא קמא סובר שהמחזיק ישמע את המחאה רק אם השיירות מצויות, אבל אם אין השיירות מצויות לא ישמע המחזיק שהייתה מחאה ולא תועיל חזקה, אפילו יותר משלוש שנים. רב יהודה חולק וסובר ששלוש שנים הוא שיעור זמן בו המערער יכול להגיע מכל מקום בעולם למקום הקרקע, ודי בזה לחזקה. ומשום כך, אפילו בשעת חירום שאין שיירות מצויות בין מקום המערער למקום המחזיק, שיעור החזקה הוא שלוש שנים. זו היה המשנה שלנו בדף למתחת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בשיטת תנא קמא שאין המחאה עוברת בין שלושת הארצות שבארץ ישראל. שואלת הגמרא, מהי כסבר תנא קמא? מהי שיטת תנא קמא שחילק בין אם המחזיק והמערער באותה המדינה או במדינות שונות? היקה סבר אם סובר תנא קמא שמחאה שלו בפניו אביה מחאה, מחאה שלו בפני המחזיק, כגון ששניהם גרים בעיר אחת והמערער מחה בפני שניים מן השוק שלו בפניו של המחזיק, נחשבת למחאה, וזאת משום שחברך חברה איתלי, דהיינו שדרך בני אדם שמעבירים את דבר המחאה מאיש לרעהו, עד שהמחזיק שומע על כך ויודע שעליו לשמור את שטר המחר, ומשום כך אמר תנא קמא, שאם שניהם במדינה אחת מועילה החזקה, משמע שאפילו אם אינם גרים בעיר אחת, אם כן אפילו מיהודה וגליל נמי, גם אם המערר ביהודה והמחזיק בגליל, תועיל המחאה למנוע את החזקה. ומדוע סובר תנא קמא שבאופן זה אין המחאה נשמעת עד למקום החזקה, ומחמת כן אין חיוב מחאה ולא מועילה החזקה? ומה שהגמרא דנה בכל מקום על מחאה שלא בפני המחזיק ולא דנה בחזקה היא מועילה שלא בפני בעל הקרקע, זה משום שעל החזקה יש קול, שהרי הבעלים חוקרים ומחפשים האם יחזיקו בקרקעותיהם וישמעו גם באופן שאין השיירות מצויות. אבל המחזיק שאינו מחפש וחוקר אחר כל המחאה לא ישמע אותו אם אין השיירות מצויות. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל מחאה. ממשיכה הגמרא ומבררת, ואיקה סבר תנא קמא שמחאה שלא בפניו של המחזיק לא אביה מחאה, משום שאין דרך בני אדם להעביר את השמועה למחאה מאיש לרעהו, ואין המחזיק יודע שעליו לשמור את השטר של המחר, ומשום כך אמר שאם המערר ביהודה והמחזיק בגליל אין החזקה מועילה, אם כן אפילו יהודה ויהודה נמי לו. גם אם המחזיק והמערר נמצאים ביהודה, אלא שהם בשני ערים שונות, לא תועיל המחאה למנוע את החזקה, שהרי היא אינה בפני המחזיק, והוא אינו יכול לדעת שנעשתה מחאה, וממילא אין חיוב מחאה ולא מועילה החזקה. מדוע סובר תנא קמא שבאופן זה יש חיוב מחאה, ואם לא מחה מועילה החזקה? משיבה הגמרא, אמר רבי אבא ברממל, אמר רב, אמר רבי אבא ברממל משמו של רב, לעולם כסבר סובר תנא קמא מחאה שלא בפניו של המחזיק אביה מחאה, שמועילה למנוע את החזקה. ומשום כך מועיל מה שהיו המחזיק והבעלים באותה המדינה, למרות שאינם באותה עיר ולא הייתה המחאה בפני המחזיק, כיוון שברור שיגיע אליו כל המחאה. ומשנתנו שמבואר בה שמחאה אינה נשמעת מיהודה לגליל, בשעת חירום שאנו, נאמרה בזמן שיש תגרה בין ארץ יהודה והגליל, ובאופן זה אין השיירות מצויות ואין המחאה יכולה להגיע למחזיק, שיידע לשמור את השטר. וממילא לא מועילה החזקה, כיוון שהחזקה מועילה רק באופן שהיה לה מערער למחות ולא מחה. אמנם בזמן שאין שעת חירום בין הארצות, אם לא מחה הבעלים תוך שלוש שנים, מועילה החזקה ואפילו היה המחזיק בירושלים והבעלים באספמיה. כותב המאירי בשם גאוני ספרד וחכמי צרפת שדווקא חירום מחמת עסקי נפשות מועיל לעכב חזקת שלוש שנים. אבל אם החירום הוא רק מחמת ממון, אין זה מעכב את החזקה. ומוסיף המאירי שגם בין מדינות של נוצרים וישמעאלים נחשב הדבר כשעת חירום, אלא אם ידוע לנו שהשלום שורר ביניהם. ובזמן שיש שעת חירום ביניהם, אפילו היו קרובים זה לזה עד שרואים זה את זה, אין מועילה החזקה כדברי הירושלמי. אפילו שתי אכסניות כגון שלומי וגבירו והירדן מפסיק בינתיים, ועומד ורואה אחד מחזיק בשדה שלו אינה חזקה עד שיהיה עמו באותה העיר. הרמב״ם הלכות טוען וניתן פרק י' הלכה ב' כותב, לפיכך אם הייתה מלחמה ושיבוש דרכים בין המקום שהיה בו ראובן ובין המקום שהיה בו שמעון, אפילו אכלה ראובן 10 שנים, מוצאים אותה תחת ידו וחוזרת לשמעון, מפני שיכול לומר לא ידעתי שזה משתמש בקרקעי. שואלת הגמרא, ומה ישנה יהודה וגליל דנקית? מדוע השתמש התנא דווקא בדוגמה של יהודה וגליל? הרי הדבר אינו תלוי בארצות הללו, אלא במצב החירום שבין כלל הארצות. אם כן היה לו לתנא לכתוב כל הארצות חלוקות להזקה בשעת חירום. משיבה הגמרא, כמה שמלן, רבי אבא בר ממל בא להשמיע לנו, דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמו, שגם בזמן שאינו שעת חירום בין יהודה וגליל, הרי דינם כשעת חירום בשאר המקומות, משום שאין שיירות מצויות ביניהם. ולכן, אף אם הבעלים מוחה, המחאה אינה מגיעה למקום בו נמצא המחזיק, ומשום כך אין מועילה החזקה, שהרי אין בה הוכחה שהבעלים ויתר על זכותו. גם בזמן שיש שלום בין יהודה וגליל, הרי זה כשעת חירום, כיוון שאין שיירות מצויות ביניהם. כך מסביר הרשב"ם. והיה דרמה חלק ומבאר, שדווקא בסתם הרי זה כשעת חירום, אבל אם ידוע שיש שלום ביניהם, אין דינם כשעת חירום, אלא יש חיוב מחאה, ואם לא מחאה הבעלים, מועילה החזקה. ומה שאמר רבי אבא בר ממל שמדובר בשעת חירום, כיוון שיהודה וגליל, יש בהם תמיד דין של שעת חירום בין שתי הארצות. המהר"ל כותב שטעם הדבר שסתם יהודה וגליל כשעת חירום דעמי, זה משום שהארצות האלו טבעם משונה זה מזה ביותר, שאפילו חיה שביהודה אינה גדילה על פירות שבגליל וכן להפך. דנה הגמרא היא מועילה חזקה בנכסי בורח. אמר רב יהודה, אמר רב, אין מחזיקין בנכסי בורח, אין חזקת 3 שנים מועילה להוכיח בעלות על נכסי אדם שנאלץ לברוח ממקומו, מחמת חוב ממון שיש לו, שהרי אין הבעלים יכול למחות בפני המחזיק, ולא ידע המחזיק שעליו לשמור את שטר המחר. שהרי חזקה מועילה כאשר מחזיקים בקרקע של אדם והוא אינו מוחה, שזוהי ראיה שהיא כבר אינה שלו. אבל בבורח סובר רב שאין אפשרות ביד הבעלים למחות כראוי, ובזה שלא מחה אין ראיה שהקרקע כבר אינה שלו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, אין מחזיקים בנכסי בורח, וכן רבינו יונה, שדין זה הוא דווקא בבורח שאינו יכול לבוא ולמחות, אבל ביוצא לדעתו שיכול לבוא ולמחות אם ירצה בכך, אין לו דין בורח, ואם לא מחה מועילה החזקה. מוסיף רב יהודה, כי אמרית כמי דשמואל, כאשר אמרתי את דברי רב בפני שמואל, לאחר פטירת רב כשנעשה רב יהודה תלמידו של שמואל, אמר לי, הקשה לי שמואל על דברה וכי למחות בפניו של המחזיק הוא צריך בכדי שתועיל המחאה? הרי אפשר למחות אף שלא בפני המחזיק, ואף מי שבורח יכול למחות בכל מקום שנמצא, וכיוון שלא מחה מועילה חזקה בקרקע. שואלת הגמרא, ורב שישמיע לנו דין זה שאין חזקת 3 שנים מועילה להוכיח בעלות על נכסי אדם שנאלץ לברוח ממקומו, מהי כמה שמלן? מה רצה להשמיענו בדין הזה? ולכאורה קשה, הרי לפי הלשון הראשונה עכשיו בגמרא, קושיית הגמרא היא שיש סתירה בדברי רב, אז מה שואלת הגמרא, ורב מהי כמה שמלן? לכן הפני שלמה באמת משנה את הגרסה בגמרא, והוא סובר שהגמרא שואלת ורב מהי כסבר. כלומר, כאן מתחילה הקושייה על רב שסתר את דבריו. אילו הצלח של הנודע ביהודה מבאר את גרסתנו, שלכאורה היה אפשר להעמיד את דברי רב בבורח מחמת נפשות, ורב בא לומר שאינו יכול למחות שלא בפניו. והחידוש בדין הזה הוא, שהיה מקום לומר שעיקר סיבת המחאה היא כדי שהמערר יגלה דעתו שהוא מקפיד על ישיבת המחזיק בשדהו. ואם כן המחאה תועיל אף כשאומר לעדים שלא ידברו כלל על המחאה, כיוון שעל כל פנים העדים יודעים על הקפדתו, ומטעם זה המחאה תועיל אף כשבורח מחמת נפשות. משמיע לנו רב שאין זה סיבת המחאה, אלא הטעם הוא, כדי שהמחזיק ישמע שיש מערר ויזהר בשטרו. ומטעם זה, כשאומר לעדים שלא ידברו על המחאה, היא לא תועיל. כמבואר לכמן בדף למתת עמוד א', שהרי המחזיק לא יודע שעליו להיזהר בשטרו. ומטעם זה, גם אין מחזיקין בנכזי בורח. ועל זה שואלת הגמרא, ורב מהי כמשמלן? שהרי דבר זה כבר נלמד מדבריו לאל שהעמיד את המשנה בשעת חירום. ואם טעם המחאה זה כדי לגלות את דעתו שמקפיד על החזקה, מה בכך שזה שעת חירום? הרי הוא גילה את דעתו לעדים שמקפיד, ומוכח שאין זה טעם המחאה, ואם כן בבורח מחמת נפשות, אין בו חידוש, ובהכרח שרב מדבר, בבורח מחמת ממון, וגם בזה לא תועיל המחאה, משום שמחאה שלא בפניו אינה מחאה, ועל זה מקשה הגמרא סתירה בדברי רב. אם כן חוזרים אל הגמרא ששואלת, ורב שישמיע לנו את הדין הזה שאין חזקת 3 שנים מועילה להוכיח בעלות על נכסי אדם שנאלץ לברוח מקומו, מהי כמשמלן, מה רצה להשמיענו בדין הזה? עונה הגמרא, רב רצה להשמיענו שמחאה שלא בפניו של המחזיק לא אביה מחאה, משום שאין כל המחאה מגיע למקום בו נמצא המחזיק. שואלת הגמרא, איך אפשר לבאר שזהו חידושו של רב? והאמר רב, הרי רבי אבא בר ממל ביאר בשם רב, בדף למתחת עמוד א', ששיטת הנקמה היא שמחאה שלא בפניו של המחזיק, אביה מחאה, נחשבת למחאה ומועילה, למנוע את החזקה? אז איך הוא פסק שבורח שאינו יכול לבוא למחות בפני המחזיק אינו חייב כלל במחאה, ולכן אין מחזיקים בנכסיו? תרץ את הגמרא, רב, תעמה דתנא דידן כמפרש, רב ביאר את שיטת תנא קמא, ולא היא לא סביר עליה, אבל הוא אינו סובר כך, אלא הוא סובר כרב יהודה, שעל הבעלים לבוא ולמחות בפני המחזיק, משום שמחאה שלו בפניו אינה מועילה. כיוון שהבורח אינו יכול למחות כדין, סבר רב שאין החזקה מועילה להוכיח את בעלותו של המחזיק. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי על דף למד זין ממסכת בבא בתרא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה החילוק בין דינו של רב זווית כאן לבין הדין שהקונה ג' אילנות קנה את הקרקע שביניהם? שאלה שנייה, לגבי איזה מקרה אמר רבי עקיבא שהמוכר בעין יפה הוא מוכר? שאלה שלישית, באיזה מקרה מודה רב זווית של רבי עקיבא יש לבעל האילנות גם את מקום האילנות בקרקע? שאלה רביעית, לנערדה, איזה דין נאמר באילנות רצופים? שאלה חמישית, לרבה, איזה דין נאמר באילנות רצופים? השאלה האחרונה על דף למד זין, לגבי איזה דין החלקו חכמים ורבי שמעון בכרם שיש בו רווח של דלת אמות בין השורות? אנחנו מחפשים את הסבריהם של הרשב"ם והתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי ב' באדר תשע"ז. סיימנו כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דף ל"ז ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי ג' באדר תשע"ז, ונלמד את דף ל"ח ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בשמחה ובששון ובעיקר בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וססון ועיקר וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.